רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, איזה כיף שאתם פה. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. היום יש לי את הזכות לארח כאן מנכ"לית יוצא דופן, אילני סני, שהחלה את דרכה המקצועית, האמת היא, מה שנקרא, ממש מהדרגות הנמוכות יותר, ועלתה כשהיא מכוונת ממש מעלה, עם הרבה עבודה קשה, תעוזה, אמונה עצמית ועקביות, היא טיפסה מדרגה מדרגה, עד למנכלות, ואף המשיכה לתפקידים גלובליים שבהם יובילה צוותים חוצי יבשות ותרבויות. כמובן שהדרך הזו היא אף פעם לא קו ישר, אני תמיד אומרת, זה כמו לעלות בהר, יש עלייה, אבל לפעמים יש באמצע גם ירידות, ושוב עליות, היא כללה אתגרים, החלטות לא פשוטות, רגעים של ספק וגם רגעים של ניצחונות גדולים, ואנחנו תכף נשמע על זה. נדבר באמת מה קורה גם מאחורי הדלת של חדר המנכ"לית, איך נראים הצוותים והעובדים מנקודת המבט הזו, מהם החומרים שמהם עשויים אנשים שמתקדמים הכי רחוק ולא מוותרים, ואיך מנהיגה אמיתית בוחרת ומטפחת את האנשים סביבה. ניגע גם בצדדים שפחות מדוברים על תפקידים של מנכ״ל, כמו הבדידות שבצמרת, הפער בין תפיסה של העובדים ואת המנכ״ל, לעתים כדמות שלא תמיד אולי נגישה או מרוחקת, אבל לפעמים אפילו על אנושית, אני יכולה לקרוא לזה, לבין האדם האמיתי שמאחורי התפקיד, והדילמות האישיות שמתלוות להובלה של ארגון. ולבסוף ננסה להבין מה קורה ביום של אחרי, אחרי שמסיים תפקיד כל כך בכיר, מה עושים? איך אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש, איך מגדירים מחדש משמעות והצלחה בעבודה. אז בואו נעוף גבוה, נתחיל עם השיר של דנה ברגר, אוהבת לעוף.
שאתה מרגיש עזוב, אני קולטת את זה עכשיו פתאום. אולי הייתי יותר מדי עם עצמי, אולי תפסתי מרחק, שאתה מרגיש עזוב אני קולטת את זה עכשיו פתאום אולי הייתי יותר מדי עם עצמי אולי תפסתי מרחק מי מחכה למי באזור הנפשי מי לא קורא למי אני להסתכל אחד לשני בעיניים
תודה שחזרתם אלינו, ואיזה כיף, אילה, איזה כיף שאת כאן.
איזה כיף, ממש ממש מתרגשת. תודה שהזמנת אותי.
תודה שבאת. בואי ככה, תספרי לנו כמה מילים על עצמך.
טוב, קוראים לי אילה, אני ירושלמית גאה, נשואה למנש עם שלושה ילדים, וממש ממש ממש בחודש האחרון הפכתי להיות סבתא, לנכדה מהממת שקוראים לה קרמי. בחיים היומיומיים אני מקפידה לשחות הרבה פעמים בים, למרות שאין ים בירושלים, גם לרוץ וגם לעשות הרבה טוב עכשיו עם משפחות המילואים, דרך העוגן למשפחות המילואים.
וואו, איזה כיף. קודם כל, מזל טוב ענק על קרמי המתוקה שנולדה, אפילו היא הגיחה לעולם ביום, ביום הולדת שלי.
נכון.
איזה מתנה. וגם בכלל, כל הקטע הזה של, של כל מה שאת עושה והשחייה, למרות, תמיד אנחנו אומרים, מי שמצליח ומי שעושה, אין תירוצים. אז מה אם אין ים בירושלים? זה לא קשור בכלל. זה ממש מוביל אותנו לפרק של היום, שאני ממש נשמח לשמוע על המסע שלך. אני ככה הייתי בחלקים בדרך, וצפיתי מהצד תמיד בהסתעות, בהשתעות. ובאמת, רציתי שתשתפי אותנו. כשאת מסתכלת על המסע הזה, ככה, מה הנחה אותך לאורך הדרך?
אז אני חושבת שאולי טיפה לפני העבודה עצמה, אם אני לוקחת אחורה ככה בנערות, ההשתתפות בקבוצת שחייה, להיות בשחיינית מקצועית, בקבוצה תחרותית, להספיק גם וגם וגם, לא לוותר, להציב מטרות, לדעת גם להיכשל ולעלות מחדש, אני חושבת שנתן לי המון המון, והנחה אותי לאורך הקריירה. אז אם אני חוזרת ככה למקום העבודה, כבר שהתחלתי, ממש התראיינתי, פישרית הכי קטנה, רק סיימתי ללמוד כימיה, התחלתי כבר מנהל עסקים, והתראיינתי להיות נציגה רפואית, קבלתי לשני מקומות, ואחד הדברים שהנחו אותי, לא הייתה המשכורת דווקא, אלא האם אני אוכל להתקדם שם? האם זה מספיק קרוב הביתה לירושלים, משל שאני אוכל להתקדם שם? וככה בחרתי את המקום בפתח תקווה, ולא במקום קצת יותר רחוק, למרות שהמשכורת שם הייתה יותר גבוהה, לא יודעת, היום שאני מסתכלת על זה אחורה, כאילו, רק התחלת את הקריירה שלך, איך, רק, זה, 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 זה תפקיד ראשון שלך, למה חשבת בכלל על איפה תתקדמי? כן,
זה ככה. וואו, זה מדהים. כאילו, כבר אנחנו מקבלים פה טיפ ראשון, כשאנחנו ככה, חלק ממה שאנחנו רוצים פה בתוכנית להעביר, זה טיפים, איך לנהל את הקריירה שלנו. עכשיו, תמיד אנחנו אומרים, ניהול קריירה, זה אף פעם לא... זה משהו שצריך להסתכל עליו בהסתכלות עתידית. זה לא התפקיד העכשווי, זה כמה תפקידים קדימה, ממש כמו המסע שאת משתפת אותנו, וכבר אני גם שומעת את הערכים שלך. אז אם אנחנו מסתכלים באמת ומתמקדים בערכים, איזה ערכים הנחו אותך לאורך הדרך? מה את זוכרת שהיה שם? גם בתחילת הדרך וגם כמובן בהמשך.
אני חושבת, תודה שבדרך לכאן חשבתי על זה, על הערכים, ואמרתי, הרי הכי חשוב לי תמיד זה ליהנות במה שאני עושה. נכון, ואני לא נאיבית, לא נהנים מכל הדברים, אבל 180% נהנים ממה שאתה עושה, אז זה הדבר הראשון שמנחה אותי. אני חושבת שלאורך כל הקריירה, הייתי במקום שהיה לי המון מה ללמוד, הייתי מאוד סקרנית, לא התביישתי לבקש מאחרים עזרה וללמוד מהם, זה לא בושה, ההפך לדעתי, זה גדולה. גם מאלה שמדווחים אליך וגם מאלה שאתה מדווח אליהם. ומהצדדים, ואני חושבת שהיכולת להיות במקום שהוא מרכזי, להקשיב לאחרים, לקחת אבל בסופו של דבר את ההחלטות, אחרי שהרבלתי את הכל, ולהיות עקבית איתם. גם אם אחר כך משנים אותם, אבל לא מיד ולא בזיגזג, אלא באמת להיות, אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי כשעברתי מהסמנכלות למנכלות, עד כמה הבהירות של ההחלטה והדבקות בה כל כך משמעותית כשהיא מחלחלת למטה, וזה לא עניין של מה בכך, אם יש זיגזג, או אם אתה לא ברור מה אתה רוצה, ומי אחראי, זה ממש ממש עניין קריטי בכל הדברים, גם בדברים החברתיים של החברה, כאילו חברתיים, אבל גם בדברים העסקיים כמובן.
זה, כך, כשאני שומעת אותך, זה מחזיר אותי לעולם העסקי קצת. וזה, וכן, העולם העסקי הוא באמת עולם, אני תמיד אומרת, יש בו המון המון חוכמה. זאת אומרת, יש לנו את האסטרטגיה ויש את הטקטיקה. אנחנו כל כך בדרך כלל אנשים שרצים לטקטיקה. אנחנו רוצים כבר לעשות, אנחנו בעשייה, אנחנו משימתיים. ובאמת יותר קשה רגע לעצור ולחשוב מה באמת צריך להיות כאן, ואז גם כשקשה עדיין להיצמד לאסטרטגיה, כי האסטרטגיה היא למעשה בנינו אותה עוד בזמן שהראש שלנו עבד ולא הלחצים עבדו. ואת ממש מספרת את זה תוך כדי הסיפור, שהיה לך את הדרך, הייתה לך אסטרטגיה ממש איך את מנהלת את הקריירה ומתקדמת קדימה, וכמו שאת אומרת, אפשר לשנות גם לאורך הדרך. ומתי ככה הבנת שמנכלות זאת המטרה שלך?
אני חייבת להגיד שלאורך הקריירה לא סימנתי את התפקיד הבא שזה המטרה שלי. אני חוזרת ואני אומרת שממש ממש חשוב לי, וזה לא קלישה, להנות ממה שאני עושה, להרגיש משמעות. עכשיו, הרגשת משמעות זה בדרך כלל מה שאני יוצרת, נכון? כי זה בדרך כלל לא מגיע עם תפקיד, ואם זה מגיע, זה קצר, 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 קצר מועד. ולכן היכולת והמודעות הזאת היא ליצור לעצמי את המשמעות. בתור נציגה רפואית, כשהייתי יוצאת כל יום לראות רופאים, נכון, לפעמים זה רופאים אחרים, אבל כל יום אותם רופאים, כל יום אמורה להיות אותם מסרים. חלק מההנאה והמשמעות זה לעשות לזה גמיפיקציה, וממש ליהנות מכל שיחה, כי היא אחרת לגמרי, כי המקום הוא אחר לגמרי, כי העבודה אחרת לגמרי, וגם ליצור כזה משמעות. אני בעצם משנה מציאות לתושבים במדינת ישראל, בזה שהבאתי בשורה על תרופה כזאת, על מחלה כזאת, וזה לאורך כל הקריירה. היכולת שלי ליצור את המשמעות, ליהנות, וגם לדעת מתי, זהו, מתי פחות מתאים לי, פחות אני נהנית, אני לא מרגישה את המשמעות, ולדעת להמשיך הלאה. אם זה באותה חברה, ואם זה במקום אחר.
זה מדהים, כי באמת, את אומרת פה משהו כל כך חשוב, ואני כל כך הרי מתחברת לזה. בסוף, מה שאנחנו צריכים, זה ליהנות מהדרך. אנחנו ממש חייבים, זה צריכה להיות חלק מהמטרה שלנו. ממש התוכנית הקודמת ממש התמקדה בזה, שזה משהו שאנחנו צריכים אפילו לשים אותו כחלק מהיעדים שלנו, לא לשכוח שזה יעד כל כך חשוב. וכן, להביא את האנרגיה הזאת, ואני בטוחה שכל מי שפגש בדרך עם העיניים המהירות שלך, שזה משהו שחזר אלייך. ובכל זאת, מתי כן אמרת, מנכלות, זה הכיוון שלי.
אני חושבת שתמיד, אני, גם כשאני מגייסת אנשים, אני מסתכלת תמיד לא על התפקיד הבא, אלא שניים קדימה. בסדר? אז גם אצלי אני מסתכלת. חייבת להגיד ולתת קרדיט למנה, שהבן זוג שלי, שממש מהיום שהייתי נציגה, שהתחלתי להיות נציגה רפואית, הוא אמר לי, את תהיה המנכלית הבאה. אמרתי לו, נו באמת, מנה, של מה אתה מדבר, זה לא יכול להיות, תראה מי מנכלים, תסתכל עליהם, רום וכבודם. בדרך כלל זה גם היו גברים בתקופה הזאת. אבל בבית תמיד דחפו אותי, בסדר? מנה, שאחרי זה הילדים, ההורים, אחיות, כולם, בטח, את נעולה, תהי מנכלית, תהי מנכלית. אני חושבת שכשאני ניהלתי צוות גדול ומוצר, והבנתי שהיכולת שלי לקחת את האסטרטגיה למקום מאוד מאוד גבוה, אחר לגמרי, ולהוביל לתוצאות עסקיות מצוינות, הבנתי שיש לי את מה שצריך גם בתור מנהלת יחידה כסמנכלית, ואחר כך גם כמנכלית, אבל לא עצה לי הדרך, בסדר? יש הזדמנויות, יש מקום לקידומים רוחביים, הרבה למידה, הרבה סקרנות, הרבה צניעות בדרך, ואפשר להגיע לשם.
וואו. כן, הקטע שאת אומרת פה הרבה מאוד מסרים חשובים, גם הקטע של הצניעות, אני ראיתי אותה לאורך הדרך, וגם המקום הזה שבאמת, כשאנחנו מסתכלים באמת על מנכ״ל, זה נראה לנו משהו כל כך רחוק, ואיך יכול להיות שאני בכלל יכוון לשם? אז כן, כל אחד יכול, אם הוא באמת, כל אחד יכול, אבל שאם באמת הוא רוצה ובאמת מתכוונן, מה שנקרא, כמו שצריך, וכמובן שצריך את כל היכולות, ובאמת מה מייחד אותך בתוך הדבר הזה?
טוב, בדרך כלל בן אדם לא מדבר על עצמו מה מייחד אותו, אבל אני חושבת שבהסתכלות של שיחה, למשל, עם, עם, עם אנשים שהתחילו בתחילת דרכם במטבח, ישבתי פעם אחת איתם במטבח, ואחת הנציגות שבאה מחברה אחרת אמרה לי, אני לא מאמינה שהמנכ"לית יושבת איתנו פה לאכול ארוחת צהריים, בדיוק באותה שולחן. לא באמת הבנתי על מה היא מדברת, באמת זה לא משהו שאי פעם התרגלתי אליו, גם עם המנכ"לים שאני זכיתי שיהיו המנהלים שלי, אבל הבנתי שיש תרבויות שונות, מחברות שונות, ושדברים של מצד אחד להיות מאוד מאוד אוריינטד לתוצאות ולחלקים העסקיים ואיך לכוון לא שני צעדים קדימה אלא 10 צעדים קדימה ולדעת לסחוף איתך את האנשים שהם יאמינו שזה לשם הולכים ולתת להם ולשחרר. לא להיות במקום ש it's my way וזה רק one way, אלא באמת לשחרר, להיות כל הזמן במקום איפה שצריכים אותך או איפה שאתה חושב, או אני חושבת, לא חושב, חושבת, שזה הזמן שלי להיכנס ולהתערב. אז אני כן דוגלת ככה בדואלית הזאת של לשחרר ולתת את המקום גם לטעויות, ובמקומות שאני חושבת שאני צריכה להתכנס, אני אכנס ואני אקבל את ההחלטות איפה שצריך.
זאת אומרת, אני שומעת פה המון עבודה צוותית, וגם המון, כמו שאמרנו, באמת לעבוד עם הצוות מתוך מקום מאוד שיתופי, ולתת את המקום לכל אחד, וזו הרגשה פשוט באמת מדהימה. אני יודעת, אני עבדתי איתך בעבר, אני יודעת כמה זה היה כיף, וכמה זה היה משמעותי, וגם כמה, אפילו אני זוכרת שפעם אחת הייתה לי איזושהי טעות שעשיתי, והרגשתי שהיית בן אדם שאני יכולה לפנות אליו, ואני זוכרת שממש ישבנו יחד, וככה ניסינו לנרמל את הסיטואציה, ואיך אפשר באמת לצאת ממנה, וזה דבר שהוא כל כך מוערך, זה משהו שבאמת מתנה. ובאמת, ככה דיברת על המשפחה שמאוד תמכה, והיו מנהלים לאורך הדרך ככה שהרגשת שהם אנשים שככה גם סימנת אותם, כמנהלים שבאמת, את זוכרת אותם, מנהלים שהיו שלך, כלומר, ונתנו לך הזדמנות, וראו גם באמת איך את יכולה להתקדם, ובאמת נתנו לך את הפוש הזה?
בטח, בטח. באמת זכיתי במנהלים, ולא מעט, שגם היה לי הרבה מה ללמוד מהם, וגם זכיתי להערכה, ליכולת לצמוח, לפרוח, באמת נתנו לי לפרוס כנפיים, כשהייתי נציגה ועד מנכ"לית, בדרך היו לי כמה אנשים שממש ממש ממש האמינו בי, ואני חושבת, או אני לא יודעת אם הייתי מגיעה להיות מנכ"לית, אם הם לא היו חלק במסע שלי. לא תמיד היחסים היו קלים לבליעה, היה לפעמים מקומות שאתה אומר, אני בחיים לא רוצה מנהל כזה, אני לא אהיה מנהל כמוהו, אבל היום בפרספקטיבה, באמת שאני מסתכלת ככה אחורה לאנשים שבאמת הובילו אותי, גם אם היו רגעים של כעס, של אי הסכמה, היום אני אומרת, וואו, בלעדיהם כנראה, הדרך שלי הייתה שונה לגמרי.
זאת אומרת, צמחת גם מהמקומות של לקבל את הפידבקים, שלא תמיד היו רק פידבקים חיוביים. זאת אומרת, אנחנו גם צומחים מהמקומות האלה, וזה דברים שהם סופר חשובים לאורך הדרך. ותמיד אני אומרת, גם חלק מהעניין זה לקבל את הפידבקים האלה, לדעת מה מתאים לי לעולמי, ואיך אני יכולה להתפתח מזה. אבל כמובן, שכל עוד זה נעשה באמת מקצועית, זה תמיד אפשר גם לעוף מזה גבוה, ולקחת כמה שיותר קדימה.
אני אקח את זה רגע אפילו יותר רחוק, את הנושא של הפידבק, כי אני לא חושבת שיש מקום של חיובי שלילי. יש פידבק, שהוא פידבק שאומר לך מה עשית טוב, ומה אתה יכול לעשות יותר טוב. אני חושבת שהחיובי שלילי מתכנס הרבה פעמים, אם אנחנו, בדרך שאנחנו אומרים את זה, האם זה דרך בונה, שמתוך זה אני לוקחת את מה אני יכולה לעשות פעם הבאה יותר טוב, ואז אני פורחת או בדרך שמנמיכה אותי, ואז אני אומרת, אוקיי, טוב, אז פעם הבאה לא בא לי בכלל לנסות, וזה איפשהו משתק. אז בעיניי, זה מתנה ענקית לקבל פידבק בונה, לא רק את הפידבק המלטף, הטוב, שזה תמיד כיף לקבל, אבל הוא בשביל להתקדם הלאה, בשביל לעבור הלאה, את המשוכות הבאות, את חייב את הפידבק הבונה, לקבל אותו, לבלוע אותו, ובאמת, כמו שאמרת, לקחת מזה חלקים, לא הכל.
ואני חושבת שזה מסר מאוד חזק גם למנהלים. זאת אומרת, המקום הזה של הפידבק, הוא ברגע שאנחנו מעבירים אותו בצורה כזו, שהצד השני יוכל באמת לפרוח ממנו, לקבל אותו בצורה כזאת, שהוא לא ירגיש שזה פוגע בו ברמה האישית, אלא יותר ברמה לא פוגע בכלל, להפך, יכול למנף את זה לרמה המקצועית, ולקחת את זה קדימה, כי כולנו הרי צריכים להשתפר כל הזמן. וזה הדרך הזאת שמישהו מהדהד לנו את זה, זה מאפשר לנו למעשה באמת לפרוח ולצמוח. אני אשמח שתשתפי אותנו על איזשהו אתגר שהיה לך לאורך הדרך, בדרך ככה למעלה.
אני חושבת שתמיד ליוו אותי היסורי מצפון מהבית, הילדים, בסדר? לא,
היה לנו פרק שלם על זה.
כמה שזוג שתמיד דחף אותי קדימה, אמר לי, מה הבעיה? אני פה, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? אבל יסורי מצפון כנראה משהו מובנה. תמיד ליוו אותי, האם הילדים אוכלים מספיק, האם מישהו חותך להם סלט, האם הם ראו את אמא מספיק, מה הם אומרים בבית ספר כששואלים אותם מה אמא עושה, האם הם יודעים בכלל מה אמא עושה, או בגלל שהם לא רואים את אמא אז הם לא יודעים. אבל אני חושבת שאחד הדלינקים האלה שככה אמרו לי, וואו, את עושה, זה הדרך שלך, אופי על עצמך, זה כשיובל הגדולה שלי, שהיום היא האימא, היא כמעט בת 29, נסעה באוטו עם אחת מסמנכ"ליות המשאבי אנוש שלי, והיא ככה שאלה אותה עליי, וכזה אמרה, אני רוצה להיות בדיוק כמו אימא שלי. זה המקום שאמר לי שכל האיסורי מצפון האלה שאומר מה הילדים חושבים עליי והאם שמתי מספיק כסף לפסיכולוגים עבורם, זה רק בראש שלי. הילדים רואים אמא מצליחה, הם רואים אמא מאושרת במה שהיא עושה. אז
וואו, זה כל כך מצחיק מה שאת אומרת, אני כל כך מתחברת לזה, אני זוכרת את האיסורי מצפון האינסופיים שלי, וזה משהו שעד היום אפילו אני ככה נמצאת בו, ואני זוכרת שיום אחד, גם הבת שלי הגדולה, ששאלו אותה, מה את רוצה להיות שתי גדולה? אמרה, מנהלת מוצר. ושאלתי אותה, את יודעת מה זה מנהלת מוצר? לא. אבל זה כל כך מחבר אותי, וזה משהו שאני כל כך מבינה על מה את מדברת. וככה, צפרי לי על היום הזה שבאמת, קיבלת את התפקיד הזה, כי אני יודעת, ראיתי אותך גם לאורך הדרך, גם בתפקידים מאוד בכירים, אבל בכל זאת, להגיע לתפקיד של מנכ"לות, זה באמת משהו גדול. איך ההרגשה?
כן. אז אני להגיד שלפני שקיבלתי את המנכ"לות, ניהלתי במשך כמעט שנתיים, בערך 3/4 חברה, בסדר, את כל המחירות, את כל השיווק והמחירות של החברה, אבל ביום שהפכתי להיות מנכ"לית, אני זוכרת שהבוס שלי, שהוא היה בלגי, וניהל את כל האזור, אמר לי, אילה, מה הדבר הכי שונה שאת מרגישה? כי הרי גם ככה ניהלת 3/4 חברה, מה הדבר הכי שאת מרגישה? הוא בטח, הוא התכוון שאני אגיד לו משהו עסקי, איזשהו משהו ביכולת שלי במעמד, ואמרתי לו, תקשיב, פתאום אני מבינה שכמה חיוך בבוקר, והבוקר טוב, שאת נכנסת לעבודה, הוא משמעותי ויכול לשנות לאנשים את היום מקצה לקצה, דברים שבכלל לא עלה בראשי. אז זה נכון שגם לפני כן אמרתי, רגע, אבל גם לפני כן אני הייתי סמנכלית וניהלתי פה הרבה, אבל היה משהו בקפיצה הזאת למנכלות באותה חברה, עם אותם אנשים, אפילו עם אותם סמנכלים שהיו איתי ועכשיו אני מנהלת אותם, שהדבר הקטן הזה היה כל כך משמעותי, ומבחינתי זה היה ממש mind blowing, כאילו ממש לא הבנתי עד כמה זה חשוב.
וואו. זה משהו שזה מדהים שעל זה את שמה את הדגש, זה רק מראה את הרמה האנושית, וכמה עצמת עליה לאורך כל הדרך דגש, וכי בסוף הרי, כאילו, את יודעת, יכולנו לצפות לתשובה של כל האחריות הזאת, וכל הדבר הזה שפתאום על הכתפיים שלי וכולי, ובסוף הבנת שהאחריות באה גם בדברים האלה, בדברים הקטנים האלה, שלמעשה הכי הרבה מגייסים גם את האנשים בסוף אלייך, וככה, יש איזו פרספקטיבה שהשתנתה ביום הזה, שבאמת מתפקיד, כמו זאת אומרת, עבדת כבר היית סמנכ"לית, וגם היית, באמת, זה בחברה מאוד גדולה, חברה רב-לאומית, ענקית, וואו, כאילו, משהו באמת מפלצת, מה שנקרא, מפלצת חיובית, ופתאום ככה לקבל את זה, איזה פרספקטיבה משתנה פתאום בכיסא הזה?
אז אני אגיד שהכיסא זה כיסא, והבן אדם הוא בן אדם, ומה שהאמנתי בו לפני כן, הוא עדיין איתי. כן, יש יותר אחריות, כן, יש יותר שמסתכלים עליך, כי אתה בראש הפירמידה מוביל. אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב, לאורך כל הקריירה, לדעת שאם אתה מכוון גבוה, ותגיע גבוה, תמיד יהיו כאלה שהיו איתך במקומות אחרים, ויגידו, רגע, ככה התנהגה אז, ככה היא אמרה אז, ככה היא חשבה אז. כן, הקונסיסטנטיות. ובגלל שאתה מאמין בדרך שלך, אז אתה עקבי, את עקבית, ואת לא עושה זיגזג בהתאם למה שרוצים לשמוע. אני חושבת שיש לזה המון המון משמעות כשאת מגיעה לפסגה, כי כשאת דורשת, וכשדרשו ממך, חשבת אחרת, אמרת אחרת, יש לזה מקום שקצת מתפספס. ובכלל הפרספקטיבה היא שבן אדם הוא בן אדם, וגם כשאתה בראש, אתה עדיין, יש לך משפחה, אתה עדיין, איך שמנש אומר לי, עדיין הולך לשירותים, ולכן כן צריך להיות במקום מאוד סמכותי כשצריך, אבל גם לא להגזים עם המקום הזה, ולהיות במקום המאוד אמפתי, ואוהב אנשים, כמו שאני, אני פשוט אוהבת אנשים.
וואו, אז אנחנו נשמע שיר, שיר של עקיבא, שבדיוק ככה מדבר על הדבר הזה, יש בך הכל, ו...
עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיית היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. את הציור שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל.
תודה שחזרתם אלינו. ככה, אילה, בדיוק התחלתי, שאלתי אותך על אתגר מאוד משמעותי, שככה היה לך לאורך הקריירה, משהו שאת זוכרת שאולי אפילו עד היום מלווה אותך.
את יודעת, אני חושבת שאחד האתגרים שהכי זכורים לי, זה הובלה של שינוי מאוד גדול, גם בתוך החברה, אבל גם עבור קהל הלקוחות שלנו, שזה היו הרופאים. להוביל בתוך חברה שינוי ענק, שבו יש צורך להפסיק לעשות משהו שאנחנו רגילים לעשות, כמו למשל שליחה של רופאים לכנסים בחול, הבאה של מוצרי פרסום לחדרי הרופאים, הרבה לפני שכל שאר החברות התיישרו לזה, הרבה לפני שמשרד הבריאות החליט שזה הכלל, כי היום זה כזה, ובעצם להוביל כזה מהלך בתוך החברה כשכולם מתנגדים, כולל הסמנכ"לים, כולל המנהלים, המנהלי ביניים, שהם אלה שצריכים להוביל את זה קדימה, ושהנציגים שרואים את הרופאים הם אלה שממש יתבררו את זה בביטחון, ולא בהבנה עם הרופא שצודק שזה לא בסדר, וגם עם הלקוחות עצמם. זאת אומרת, אני חושבת שהיכולת להבין קודם כל שזה קשה, שזה לא פשוט, ושאני לא במחי יד אפשר להעביר כזו החלטה, שצריך לתכנן אותה כמו שצריך, את התקשורת, שצריך להקשיב כל הזמן להלך הרוח, אבל להיות מאוד איתנה ומאמינה, כי האמנתי בדרך, עד שבסופו של דבר, אני חושבת שהניצחון בזה היה, שמי שהיה צריך לדברר את זה לרופאים, דברר בכזה ביטחון, כי הם האמינו שזה לטובתם. הם האמינו שזה לטובת המטופלים במדינת ישראל, וגם לטובת הרופאים. אבל זה היה דרך קשה, ואני חושבת שהאתגר היה לעמוד בזה, ולא להגיד גבלת, ואנחנו מפסיקים עם זה, ואיכשהו נמצא דרך שהגלובל יסכימו שלא נעשה את זה.
אני שומעת כאן כמה, שלמעשה אם אני מסתכלת רגע, זה אתגר שאני מאמינה שלאורך הדרך נתקלים בו לא מעט, שיש פה משהו שמצד אחד את גם מאמינה בו, אבל מצד שני זה לגייס חברה שלמה, מה שנקרא ללכת אחרייך, כשההתנגדות היא מאוד עצומה, וזה תהליך שהוא, כמו שאת אומרת, הכי קל זה לבוא ולהגיד, ככה זה. אבל את דווקא הבנת שזה צריך להיות ממש שאנשים ירגישו את זה ו... התחברו לרעיון, וזה להעביר אותם תהליך מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שאני גם הייתי ככה עדה לתהליך כזה, אומנם במקום אחר, אבל ידעתי כמה זה דבר שהוא לא פשוט, ודווקא מתוך המקום הזה, שאנשים אחר כך מרגישים את זה בעצמם, הם יכולים באמת להאמין במה שהם אומרים, ולעשות את זה בצורה מאוד משמעותית, וזה מאוד מוערך שאת מסתכלת על זה בצורה כזאת, וככה התחלנו להגיד מקודם, שכשאנשים מכוונים גבוה, אז... אם הם באמת מאמינים בעצמם, באמת יש להם את היכולות, אז הם יגיעו לתפקידים בכירים, ובכל זאת, מנכלות זה לא עניין של מה בכך. יש אנשים שאת ככה מזהה לאורך הדרך, כן, זה מישהו שיש לו את הקטע, את הניצוץ.
אני חייבת להגיד שזה לא בקלות להגיד כן, אבל יש כאלה. יש כאלה שממש מתחילת הדרך שאני רואה אותם, אני אומרת, וואו, הם יגיעו רחוק. וככה יש לי דוגמה אחת בראש של מישהי שבאמת הייתה רק אחרי הלימודים, הגיעה לתפקיד של נציגה, וככה מאוד התרשמתי מהדרך וכו', ואמרתי, וואו, היא ממש חכמה, ויש לה המון איכויות. אבל הרגע שאמרתי שהיא תגיע רחוק, זה שבאחד הימים היא התקשרה ואמרה שהיא מתנצלת, היא לא תוכל להתחיל לעבוד אצלנו, כי היא מפחדת מהנהיגה. היא לא נהגה אף פעם מחוץ לירושלים, היא מפחדת מהנהיגה. לא ויתרתי בקלות, והיא לקחה לעצמה את היכולת לשנות את זה. והיא אמרה, אוקיי, אז עכשיו אני אעשה נסיעות, תמתחו לי בחודש את ההתחלה של העבודה, אני אעשה נסיעות מחוץ לעיר, אני אתרגל, אני אבין זה, והיא הגיעה לעבודה, באמת, הפכה להיות אחת הנציגות הכי טובות שהיו, התקדמה מאוד מהר, היום אני רואה אותה בתור סמנכלית כבר, היא כבר סמנכלית, ואין לי ספק שהיא קורצה מהחומר גם של להיות מנכלית.
וואו, זה ממש ככה. ואם אנחנו מסתכלים רגע עלייך כמנכלית, אנחנו יודעים שאחד הדברים שככה, ככל שעולים בפירמידה, אז גם... מספר האנשים שאתה יכול להתייעץ איתם, למרות שבאמת, גם כשיש צוות מאוד גדול עדיין, כשאתה נמצא שם ככה, זה די לבד, כמו למשל החלטה שסיפרת שאתה היית צריכה לקבל ולקחת את כל החברה. איך מתמודדים עם הבדידות הזאת שם, בתפקיד?
אז בהחלט יש בדידות. בהחלט יש בדידות בחלקים לא קטנים של היום. אני חושבת שההבנה, שאנשים שסביבך, אם צמחת נגיד מצוות של, מצוות והפכת להיות המנהל שלהם, אם זה מנכלית או כל ניהול אחר, הוא ההבנה שחשוב שיעריכו אותך. אם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, זאת לא השאלה. זה ככה היה איזה הערה, כשהפכתי להיות מנציגה למנהלת צוות, וצמחתי מתוך הצוות שלי, ואני זוכרת שבאתי למנהל שלי, שהיה סמנכ"ל, אמרתי לו, תקשיב, הן לא אוהבות אותי יותר, הוא אומר לי, הן מעריכות אותך, אמרתי לו מאוד, אומר לי, זה מה שכמנהלת את צריכה לשאוף אליו, את לא חברה שלהם יותר, את צריכה להתרגל שאת לא חברה שלהם יותר, שזה תהליך, וכל אחד מאיתנו הופך, זה מין תהליך אבל כזה, כי היית בקבוצה, היה נחמד, היה את מי לשתף, היה איפה להתלונן, ופתאום זה לא קבוצת השווים שלך, למרות שהם עדיין צוות שלך, אתה עובד איתה מאוד חזק, ואני חושבת שתמיד אתה מוצא את הקולטרלים האלה להתייעץ איתם, אם זה מנכלים במדינות אחרות, באותה חברה ממדינות אחרות, שאני חייבת להגיד שבחברה שעבדתי באסטרזניקה, מאוד הקפידו שיהיה עבודת צוות גם של המנכלים במדינות השונות, עם כל השונות שיש. וגם אני חייבת להגיד שבבית, אני חושבת שבבית, הרבה פעמים, מנה שהוא הבן זוג שלי, היה המקום להתלונן, לשאול שאלות, לשמוע חשיבה אחרת של מישהו שבכלל לא מהתחום, ופותח לי את הראש, ולא להיות בסגורה ולהגיד, אתה לא מבין, אבל זה לא, אתה לא מבין בכלל בתחום הזה, אז כן, להיות במקום הפתוח הזה, לפעמים קיבלתי, לפעמים גם לא. אבל הרבה עברור.
אני שומעת כמה השיח הזה שיש לך גם מהבית, שהוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת בכל זאת הצורך הזה כן לשתף, וכן להרגיש בתוך קבוצה, למרות שנמצאים ככה, כי אני שומעת המון ממנכליות שככה אני מלווה, שבאמת הבדידות היא קשה, כי צריכים לקחת החלטות לבד, וצריכים וככה באמת לגייס את האנשים, וזה משהו שהוא לא פשוט בכלל. ואיך מאזנים את המקום הזה שעכשיו שאת, גם כמו שאמרת, התקדמת מתוך צוות של קולגות, שאת עכשיו הפכת להיות המנהלת שלהם, כמה פעמים במהלך הקריירה,
נכון.
גם במנכלות. איך מאזנים בין המקום הזה של סמכות לעומת שיתוף?
אני חושבת שזה עבודה משותפת, ממש כלים שלובים, כי היכולת לשמוע דעות, ברוב המקרים יש לך את היכולת לשמוע דעות אחרות. בסדר, לפעמים יש החלטות שאתה חייב לקבל אותן עכשיו, בלי דעות, ולחשוב מה אחרים היו אולי חושבים, מתאים, לא מתאים, ולקבל את ההחלטה. אבל ברוב המקרים וברוב ההחלטות הגדולות, יש את היכולת לשמוע דעות שונות, לשאול שאלות, להיות מאוד סקרנית, לשאול למה, לשאול איך הדרך, מה יכול לקרות אם לא. בסופו של דבר, להרבל את כל זה ולקבל החלטה. וכמו שאמרתי בהתחלה, מאוד חשוב שההחלטה תהיה ברורה, מאוד מאוד ברורה מה, מי אחראי, מתי, ולא להשאיר את זה עמום, כי אז באמת הדרך הולכת לאיבוד, ומאוד מאוד קשה לכנס את האנשים למקום אחד.
אז אני שומעת כמה המקום הזה שלא להשאיר קודם כל פרטים, את אמרת את זה מספר פעמים, שאני חושבת שזה אחד הדברים הכי מוערכים אגב בארגונים, זאת אומרת, אנשים מרגישים משמעות בארגונים, שא', יש קוהרנטיות, שדיברת עליה כבר מההתחלה, ושגם הדברים סגורים גם עד הסוף. זאת אומרת, כל אחד יודע מה התפקיד שלו, מה מצפים ממנו. זה משהו שהוא לא פשוט לניהול, אגב. אני מאמינה שבכל תפקיד זה לא פשוט לניהול, אבל בטח במערכה שלמה, ועדיין שמת על זה דגש מאוד מאוד גדול, וזה חלק מההצלחה. זאת אומרת, להגיע למצב שלא משאירים שיירים, ולא משאירים גם הרבה פעמים לאיזושהי פרשנות, ואז אנשים גם יוצאים קצת מתוסכלים הרבה פעמים מתוך הסיטואציה הזאת. ומה למדת על האנשים, דווקא מהצד השני, כשאת מסתכלת על האנשים מהצד השני, מה לומדים עליהם?
קודם כל, אני חייבת להגיד שאת כל מה שאמרתי עכשיו לגבי להיות מאוד ברור וקוהרנטי ולסגור קצוות ולא לשיר עמימות, זה דברים שלמדתי במהלך הדרך, וגם כמנכלית, הרבה פעמים שעפנו על עצמנו המנהלה ואמרנו, בטח, נעשה זה וזה, והיה לנו ברור שכולם מבינים, כי אנחנו דנו בזה מלא זמן, כן? אבל ברגע שהם תקשרים, ופתאום אתה רואה או בשיחות או בסקרים, שאנשים לא מבינים בכלל מה הכיוון של החברה, לא מבינים למה זה, ממש בסתה ככה, תופס את עצמך, אומר, איך זה יכול להיות? הרי דיברנו על זה כל כך הרבה, אבל בסופו של דבר דיברנו על זה בהנהלה, לעשנו את זה, ואז הוצאנו את זה, והיה נראה שכולם, אז אני חושבת שזה הרבה מאוד למידה מהמקום הזה, ואני חושבת שמאנשים, כשאני מסתכלת על האנשים שעבדתי איתם לאורך השנים, והייתי בכמה וכמה חברות, וגם בצוותים גלובליים, אני חושבת שאנשים בסך הכל, התמזל מזלי, באים לעשות טוב, באים לעבודה, לעבוד, לתרום, וממש אפשר לקחת אנשים הרבה יותר גבוה, ממקום של העצמה, ממקום שדוחף, ממקום שמאתגר, ויחד עם זה אתה גם צריך להיות רול מודל. זאת אומרת, אתה צריך לי באמת להראות שגם אתה מאתגר, מושך קדימה, ואני חושבת שאנשים פשוט נורא מעריכים את זה, ומרביתם פשוט עפים איתך קדימה.
כמה טיפים אנחנו מקבלים פה? וואו, קודם כל, הנושא של הרול מודל, שנקרא נה דורש, ובאמת ככה, לתת לאנשים את את הדוגמה האישית הזאת, ולפעמים דרך אגב זה מאוד קשה, כי קשה לעמוד במישהו שכל כך מצפה מעצמו ומגיע גם רחוק, אנשים מסתכלים ואומרים, וואו, לא תמיד אני יכול לעמוד בזה, לא תמיד אני גם מסוגלת לעמוד בזה, לא תמיד גם, נגיד, בכל הנושא של הורות, יש כאלה שגם שמים גבולות במקומות אחרים, וזה גם משהו שלא פשוט, אבל עצם זה שזה היה חלק מהערכים שלך, וחלק ממה שאת רוצה להעביר, זה כבר משהו שאני חושבת, נותן המון כלים לאנשים היום שנמצאים בדרגות גבוהות, כי בסוף הזה אנחנו רוצים, מה שנקרא, לעשות טוב, ואני דרך אגב מאוד מסכימה עם הנושא הזה של, שאנשים באמת באים בטוב, אנשים יש להם רצונות מאוד טובים, ואני חושבת שאפשר בעזרת הרבה ממה שאת אמרת להוציא את זה מהם. כי כשאנחנו מסתכלים על אנשים בעיניים טובות, אז אנחנו, מה שנקרא זה מעדד, יש פה את חוק המראה, ועל איזה ערכים ככה, לאורך הדרך אמרת, אני על זה לא מוותרת, גם כשיש לחצים מאוד גדולים, גם שאת אמרת, זה מבחינתי קווים אדומים. או אפילו לדעת מה, לא אדומים, כתומים. אבל עדיין זה היה באזורים שאמרת, זה מבחינתי צריך להיות בדרך מאוד מסוימת.
כן. אז קודם כל, בוודאי שיש גם אדומים. מבחינתי, אמינות, ולהרגיש בטוחה שאני נמצאת במקום, שאני עובדת מול אנשים שאני יכולה לבטוח בהם, זה כאילו זה קו אדום. ברגע שזה לא קיים, אני לא מסוגלת לקיים יחסי עבודה. אני חושבת שאחד מהמקומות גם כן קווים אדומים, זה המקום של להיות ישר וכנה. טוב, זה חלק מהאמינות, אני חושבת. ובקווים היותר רכים, הכתומים, אני חושבת שהמקום של היכולת להיות, לנסות, לטעות, ללמוד מהטעויות, להודות שטעית, לקחת משימות שנראות בלתי אפשריות, ולא להגיד שהן בלתי אפשריות, להגיד שהן נראות מאתגרות ממש, ולנסות אותן, ואולי להגיע ממקומות אחרים, ולנסות דרכים שונות. מבחינתי, אנשים שלא נמצאים באסכולה הזאת, מאוד, יהיה לי מאוד מאוד קשה לעבוד איתם, ואני מאוד יתקשה לראות אותם מתקדמים. ואצלי קידום, מבחינתי קידום זה לא רק, לא רק ורטיקלי, בסדר? יש המון המון מקום להתפתח ולהתקדם רוחבי, והרבה מאיתנו שמים את זה בצד, אומרים, לא התקדמתי למעלה, אז לא התקדמתי. אני חושבת שזה אחד הדברים שאני ממש מקפידה להגיד להרבה מאוד אנשים, וגם לעצמי, שהקידום לרוחב הוא קידום משמעותי, אם אתה רואה אותו ככה, ואם אתה עושה אותו ככה.
אני כל כך מתחברת, כי אחרי בסוף, יש פעמים, יש שלבים בחיים שלנו שאנחנו נורא רוצים להתקדם קדימה. ואז מגיע איזשהו שלב, שתכף אנחנו גם נדבר עליו אצלך, ואז אתה אומר, רגע, שנייה, כאילו, אכלתי, זה כמו לאכול את כל ההוגה ישר. שנייה, בוא נשאיר גם למחר, למחרתיים. יש כל כך הרבה תפקידים, במיוחד היום, יש כזאת ורסטיליות, כי תפקידים חדשים נולדים, עם כל הטכנולוגיה החדשה, ועכשיו בכלל עם AI, אנשים אומרים, יעלמו תפקידים, אני חושבת שדווקא יגיעו תפקידים חדשים, כאילו שאנחנו נוכל לראות, ובטח בעולמות הרפואה, שאולי גם אנחנו נוכל למצוא מזור למחלות שעד היום לא היה לנו בכלל תקווה למצוא להם. אז ככה שבאמת, אני כל כך מתחברת למקום של הרוחב, ולהסתכל על זה גם בעיניים האלה. זאת אומרת, ואני חושבת שכמנכלית, כשאת נותנת לזה את המקום, זה מאפשר לאנשים גם לראות את זה בצורה כזאת. כי, אגב, לא לראות את זה, כמו שאמרת, שיש את אלה שיגידו, אם לא התקדמתי, זה להפך. ברגע שנותנים לזה מקום, וזה חלק מהשיח של החברה, אז אנשים כבר מסתכלים על זה ככה, ואומרים, וואו, יש לי תפקיד חדש, אני יכול לגייס עכשיו מחדש את כל המשמעות והאנרגיות שלי וכן הלאה, ובאמת להתקדם משם. נכון. ואני רוצה לשאול איזושהי שאלה ככה. יש משהו בראשוניות של תפקיד ראשון כמנכלית, ראשון גלובלי. בכיר, בכלל, אז אני רוצה לשתף שזה גם מעבר למנכלית, אחר כך גם התקדמת באמת לתפקידים בגלובל, שאולי גם קצת תספרי לנו על זה. אז ככה, איך מרגישים באמת בתפקיד ראשון, ואיך אחר כך מסתכלים גם קדימה?
אז אני חייבת להגיד שהתפקיד ראשון כמנכלית, לא שונה מתפקיד ראשון כסמנכלית, וגם לא שונה כתפקיד ראשון כמנהלת אנשים. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי בקריירה היה לנהל אנשים. להתחיל לנהל אנשים, בעיניי זה מקצוע בפני עצמו, שצריך הרבה הרבה שנות ניסיון בשביל לתרגל ולקבל כל מיני ניואנסים, שאחר כך מלווים אותך לכל החיים. אז הטיפ שלי זה שאם קיבלת ניהול אנשים, לא לרצות לברוח מזה מהר, או להתקדם הלאה מהר, יש לזה המון המון איכויות שנצברות עם זמן. יש לזמן ולוותק, יש משמעות מאוד גדולה בעיניי בניהול אנשים. אני עשיתי את זה 6 שנים, את הניהול של נשי מחירות, ורק אחר כך המשכתי להתקדם הלאה, ומאוד מאוד מאוד מודה לזה היום בכל התפקידים שלי. כן, כראשוני, אני אקח אולי את התפקיד בחול, כי זה הפעם ראשונה, זה החלום לעשות רילוקיישן, עשינו ככה רילוקיישן, קצת מאתגר, כי שני ילדים כבר היו בצבא, אז נסענו מנש ואני והילד בן 15, שגם ילד בן 15 זה לא פשוט, לקחת אותו ככה למדינה אחרת, ונסענו להנהלה הגלובלית, ושם זה היה ראשוני לחלוטין, ראשוני להבין איך חברה גלובלית עובדת, למרות שהייתי מנכלית פה, איך חברה גלובלית עובדת, להיות מאוד סקרנית להבין מי הצוותים, מה הם עושים, מה לא עושים, מה התפקיד שלי, שונה לגמרי ממה שעשיתי, איך מנהלים קרוס כזה שהוא חוצה יבשות. אז בראשוניות יש המון המון התרגשות, יש גם דברים שככה גורמים לך לסטרס ולחרדה, והטיפ שלי זה שלכולנו, בכל תפקיד ראשון, יש את הסטרס הזה והחרדה, ויש את התסמונת המתחזה, אם הם יגלו שאני לא... אז זה בסדר, לנשום עמוק, ההבנה הזאת היא שזה לכולם קורה, גם כאלה שמראים את זה וגם כאלה שלא מראים את זה, והבשורה הטובה זה שזה עובר, ואת נכנסת לתוך התפקיד, ואת מתחילה ליהנות ממנו וללמוד, ולקחת את כל מה שלמדת בכל המקומות האחרים, ולעשות אותו אחרת ממי שעשה אותו לפנייך, ואני מאמינה גם להצליח בו.
וואו. שימו לב, חברים, שאנחנו מדברים פה על מישהי שהגיעה לדרגות הכי גבוהות, והיא עדיין דיברה על תסמונת המתחזה סלש מתחזה. היה כאן פרק שלם על זה, אבל זה מדהים איך זה לאורך כל הדרך, כי אחד הטיפים שאמרנו, שנתנו כאן, זה לא אומר שזה תוקף אותנו רק בתפקידים ראשוניים, או רק, וזה גם כמה זה לא האמת, כי בסוף, לאורך כל הדרך, אנחנו נתקלים בזה, אז זה משהו שגם קחו את זה מפה, וגם, את אומרת, כל תפקיד, הוא תפקיד ראשוני. זה לא משנה כרגע הטייטל שלו בכלל. כאילו, כן משנה הטייטל שלו, אבל לא משנה, כלומר, אם הוא ראשוני, הוא ראשוני, וזה ככה באמת עם כל האמוציות. ואמרת עוד דבר שאני כל כך מתחברת אליו, זה שלניסיון, ניסיון זה דבר שאי אפשר לקנות בכסף. ולנהל אנשים זה משהו שאתה, לאורך הדרך צובר איכויות, שבאמת, זה, אני חושבת שזה אחד המקומות של הכי התפתחות, כי אתה... לא, זה לא החלטתי וזה נעשה ככה. יש תמיד מישהו שמעדד משהו הפוך, ותמיד יהיה את זה שפחות מרוצה, ואת זה שדורש יותר, ואת זה שככה רוצה, ואז זה כל כך מפתח, זה למעשה כמו הלובסטר עם זה אחד המקומות שהכי הרבה מתפתחים בהם. וככה, אחרי שבאמת עשית את התפקיד הזה, את התפקיד הגלובלי, וככה באמת... קודם כל, איך אנחנו מחליטים לחזור לישראל אחרי תפקיד כזה?
האמת שזה די בקל, כי המשפחה פה, ואני מאוד מחוברת בנימי נשמתי, לאחיות שלי, להורים שלי, להורים של בעלי, לאחים, כאילו כולנו ממש ירושלמים, אחד ליד השני, אז עם כל הדברים המדהימים שהיו בתפקיד הגלובלי, זה היה לי מאוד 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 חסר, וזה יחיית הקו.
ואיך אחר כך את ממציאה מחדש את עצמנו? אחרי, באמת, אני ככה באמת ראיתי גם את ההתרגשות לאורך הדרך. מגיעים לתפקיד מאוד בכיר. שואלים, מה הלאה? איך ממציאים מחדש? ואיך מוצאים גם משמעות מחודשת?
וואו, אז קודם כל להגיד שבטח אחרי כזאת, בטח גם רילוקיישן וחזרה, אבל גם אם זה לא הרילוקיישן, ביום שאחרי, שהטלפון פשוט שקט, לא שואלים אותך, ולא מתייעצים איתך, ולא מבקשים שתקבל החלטה, ולא מבקשים שתעזור לפתור משהו, אז בהתחלה זה כיף, כי זה קצת מנוחה ושקט, ומי מאיתנו לא אומר, וואי, הלוואי, וככה היה לי רק שבוע, שבועיים של שקט, ואף אחד לא היה מתקשר אליי אפילו. אבל אז מתגנבת המחשבה של, וואו, כאילו, אף אחד לא צריך אותי, ומה יהיה הלאה, והמחשבות האלה שרצות לנו בראש, אני אמצא לי מקום, יהיה לי טוב כמו שהיה לי שם, ואני חושבת שאחד מהטיפים שלי במקום הזה, כי אני ממש ממש הרגשתי, זה לתת לזה, להקשיב לקולות האלה, ולקבל אותם, ולא, וכמה שפחות לפחד מהם, זה מפחיד, זה גורם לסטרס בהתחלה, אבל להקשיב להם, לא לדחות אותם, לא להגיד מה פתאום לי זה לא יקרה. אני זוכרת שכשעזבתי את אסטרזניקה, אמרו לי שיקח לי בערך שנה למצוא מקום עבודה, ואמרתי, מה פתאום? מה זאת אומרת? כאילו, אחרי תפקיד כזה, יהיה לי זה, וגם אנשים מסביבי אמרו לי, ירוצו אלייך, מלא דברים יפלו עלייך, בטח כל היום רק מתקשרים להציע לך דברים, אבל לא. ואני חושבת שזה המקום, ככה לנשום עמוק, לקבל את זה שגם דברים נורא מלחיצים, גם כלכלית, את מי שחלקנו, גם את החלק העסקי, האם אני אגיע עוד פעם לכזה מקום, האם יהיה לי את היכולת להשפיע, כמו שהשפעתי עד עכשיו, מה אני בכלל רוצה לעשות? אני חושבת שזה, וזה נושא לפרק אחר לגמרי, של ממש לקחת את היכולת ללעוס מחדש את, את הרצונות, את המאוויים, יחד עם הניסיון, יחד עם, עם מה שאני אוהבת לעשות, עם מה שאני לא אוהבת לעשות, עם מה שאני בשום אופן, הקווים האדומים שדיברנו עליהם, לא מוכנה שיקרה בסביבה שלי בחברה, מי אני רוצה סביבי, וממש להגיע למקומות כנראה חדשים ומפתיעים, אבל זה תהליך ויוצאים למסע, ולא צריך לפחד ממנו. חלק מהזמן זה נורא כיף, חלק מהזמן גם מאוד מפחיד.
וואו, אני מה זה מודה לך על השיתוף הסופר אותנטי הזה. תמיד אנחנו חושבים שלאחרים הכל הולך ורוד, והכל טוב, ולהם זה באמת רוטפים אחריהם ומגיעים אליהם, ואת מספרת פה משהו כל כך אישי, אבל כל כך אמיתי, שקורה לכל בן אדם בשלב כזה או אחר, לא משנה כמה רגע אם הוא עזב תפקיד כזה או אחר, ולמה הפסגה שלו, את באמת הגעת לפסגה מאוד גבוהה, אבל עדיין כל אחד זה קורה לו, והמקום הזה שפתאום הטלפון לא מצלצל, התחושה אפילו של הריקנות לפעמים, הפחד, ותודה על זה, על השיתוף הזה, זה שיתוף מאוד מרגש, וככה אני יודעת שאת לקראת גם כן איזשהו תפקיד חדש וקרוב, אני ממש סקרנית לשמוע מהו, אני מחכה לזה, ואם היית צריכה לתת איזשהו כיוון למישהי שנמצאת בתחילת הדרך שלה, ורוצה באמת מכוונת גבוה, מישהי שהיא מרגישה שהיא קרייריסטית ושהיא יכולה, ורוצה להתקדם לאורך הדרך, איזה טיפ היית נותנת לה?
אני חושבת שזה שיש את הרצון, ויש את הדרך ויש את הכיוון, זה הרבה 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 ממה שהיא צריכה. אני חושבת שללא ספק צריך,
זה מישהי ומישהו, כן? אנחנו נתתי מישהו כדוגמה.
צריך להיות במקום שמצליח לעשות את המצליחה, או צריכים לעשות את העבודה שלהם, שהם צריכים לעשות אותה בצורה הכי טובה שאפשר, לא ב-100%. הרבה מעבר. לעשות, להיות יצירתיים, לעשות את הדברים אחרים, ולא רק בגלל שהם מחכים עם הסטופר, מתי ייקחו אותם עכשיו לתפקיד הבא. אלא כי זה חלק מהמקום שלהם ליצור לעצמם משמעות, מחלק מהמקום שלהם להנות מהדרך, ולא לעשות כל הזמן בתפקיד הזה את אותו הדבר, ולחכות שיקדמו אותי. אני חושבת שהמקום, היכולת ללמוד מאחרים, ואם יש דברים שאנשים אחרים עושים מצוין, אין שום בעיה, אני קוראת לזה לשאול בגאווה, או לגנוב בגאווה, לקחת את זה, לעשות את זה, אין בזה שום בושה, אם מישהו לפניך עשה את זה, כמובן לתת את הקרדיט, איפה שצריך לתת את הקרדיט, ואני חושבת שההחלטה לאן אני רוצה להגיע, לא חייבת להיות מתחילת הדרך. בסדר, יכולה להיבנות עם הדרך, אני יודעת שאני רוצה שתמיד שיהיה לי מקום מעניין, אני רוצה שיהיה לי מקום עם משמעות, שאני יכולה להשפיע, שאני יכולה לעזור לאנשים, ושאני יכולה להרגיש שבכל מקום שאני נמצאת, אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, ועוד.
וואו, תודה רבה. תודה ענקית על כל השיתוף הזה. אני גם לאורך הדרך ראיתי שלא משנה באיזה תפקיד את היית, תמיד אנשים יכלו להגיע אלייך ולהתייעץ איתך, ואני חושבת שזה חלק מהקסם, הקסם הזה שזה, זה קסם שלך. ותודה ענקית שהיית פה, כי באמת היום השיחה לא הייתה רק הזדמנות להכיר את הסיפור האישי שלך והמרתק של הילה שהגיע אלינו. למעשה באמת, יש כאן חלון אדיר פנימה, אל נקודת מבט של מי שמובילה ארגון מלמעלה, שחובה המון אתגרים, שבאמת גם לאורך הדרך טיפסה וראתה וחוותה את האתגרים, אבל איך התגברת עליהם, ותמיד בצורה שהיא מאוד חיובית, וגם נהנית מהדרך, שזה באמת משהו מדהים. קיבלנו נקודת מבט אחרת, השראה, ולא פחות חשוב, קיבלנו עוד פרספקטיבה, איך דברים נראים, לא רק מהצד של מי שעולה למעלה, אלא גם מהצד השני, גם מבחינת ההחלטות, גם מבחינת האתגרים, גם מבחינת איך מסתכלים, מה מחפשים באנשים שמתקדמים, ואיך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לתרום, להשפיע, להיבנות בתוך הקריירה. קריירה, כמו שאמרנו, זה לא רק תפקיד אחד, זה מסע, זה אסטרטגיה, שנבנה צעד, נבנה צעד אחרי צעד, עם ערכים ברורים, עם בחירות אמיצות, גם שהדרך לא בטוחה, ועם מחויבות להמשיך כל הזמן לגדול ולהתפתח, אבל גם ליהנות מכל תפקיד ותפקיד. אם יש משהו אחד שכדאי לקחת היום, תנו לזה, מה שנקרא, תנו לעצמכם, לעוף עם זה גבוה, וכן, תשתפו אותנו, תשלחו לנו אחר כך ברשתות. אז תודה שהייתם איתנו, וניפגש בתוכנית הבאה של לעוף גבוה, ועד אז שיהיה לנו קריר קצת ונעים במזג אוויר, ונשמע את אהוד בנאי.
מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עלייך, עלייך מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם אחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים.